הרב שבתאי מיד יצטרף אלינו ואנחנו מתחילים.
אפשר להתחיל בינתיים את ההתוועדות עם איזה ניגון. והיא שעומדה לאבותינו ולנו שלא אחד
בלבד.
עומד עלינו
וכוינו. נחמה, למה אני לא שומע?
איי, 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 איי. שמענו את הרב שבתאי, לא? צריך להמשיך.
צריך להפעיל את המיקרו.
אלא שבכל הדור ודור.
אלינו לחלסנו. אלא שבכל
הדור ודור.
עומדים עלינו, לחלסנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודום. אוקיי, מכיוון שזה התוועדות, אתם צריכים להגיד לחיים, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם בערב פרי הגופן. לחיים, לחיים, לחיים. דבר ראשון, אנחנו צריכים כולנו לברך בלב, בפה, שהשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל. בקורב ממש, שיהיו בריאים, שיהיו עוד יותר בריאים ממה שהם היו, ושהשם ישלח לכל עם ישראל שפע ברכה בגשמיס וברוכניס, ונזכה כולנו לגאולה האמיתית והשלמה. עכשיו בעצם אני יודע שבהתוועדות הזאת ארגנו המון אנשים, אני רק רוצה להזכיר משאני יודע שהשם הרב גור רליק והרב שניאור והרב קרמר וכנראה בטוח שיש עוד כמה, ולכל אלה שבאים להתוועדות הזאת שלכולנו יהיה שפע ברוכה וגשמיס וברוכניס ותור שמחו וטוב לבוב. לחיים, לחיים, לחיים. אני חושב זה ברור, ממש ברור לכל אחד שאנחנו עומדים היום בתקופה מיוחדת מאוד. תקופה שהמון שנים לא היה, וגם בזמן שהיה מגפות, עד כמה שאני יודע, לא היה מגפות כאלה שכמעט התפשטו בכל העולם כולו. וכל אחד מרגיש כמו שהקדוש ברוך הוא עושה רעידת אדמה, רעידת אדמה. שם כמו הולך לחרוש את כל העולם כולו. היה אחד שעשה כזה פלקט בדיחה, אבל אתם יודעים, בכל בדיחה יש, לא בכל הרבה בדיחות יש אמת. אז הוא אמר, הוא עשה פלקט שהקדוש ברוך הוא שם בעולם פלקט, אני סוגר את העולם לרגל שיפוצים. זה מאוד מאוד נכון, השם מצד אחד סגר את העולם, יש לכם מושג מה זה 6 מיליארד אנשים, שכל יום הלכו לסרטים ולהופעות ולבתי קפה, ופתאום יושבים, עושים התבודדות, כולם נהיו ברסלב וחסידים כולם. עושים התבודדות, לא יכולים להיפגש, לא יכולים לצאת. והיום פסיכולוגים, פסיכיאטרים חושבים מה יהיה אחר כך. אז מה שאתה רואה, הקדוש ברוך הוא משתק את העולם. כל אחד היום רואה בחוש שכתוב תולה ארץ, על בלי מז, כתוב בלי מעל, גורניש, ממש גורניש. וירוס אחד, שהווירוס הזה הוא 125 ננמטר, ננה אחד זה מיליארד פעמים מיליארד מטר. אז אתם יודעים מה זה ננמטר, וירוס אחד, והלך להפוך את כל העולם כולו. רצו לזרוק עליו פצצת אטום, אבל איפה הוא מתחבר לא יודעים איפה. והפצצת אטום לא יעזור בכלל. אז כל אחד מרגיש היום שזה זמן מיוחד. השאלה הגדולה, מה אנחנו עושים עם הזמן הזה? זה נקודה חשובה מאוד. בדיוק הרב הראשי פה בנפר, זה הרב ליברמן. הרב ליברמן הוא החתן של הרב חיטריק מצפת, יש לו הרבה שלוחים, ילדים וחתנים. אז הוא עבר את השואה. אז הוא אמר, עכשיו אנשים יוכלו להבין מאין דמאין 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 מה שעברנו בשואה. זה בכלל לא להשוות, אבל אפס קצהו אפשר לראות. ואז הוא אומר, הוא אמר, בוא נראה איך אנשים יתמודדו בשואה. נורא מעניין. ואז נורא מעניין, יש אנשים שהשם ישמור בזמן השואה, התמוטטו לגמרי. אבל יש אנשים שהפוך, הם החליטו, יש לי ברירה, אני דיברתי עם איזה חסיד, הוא אמר לי, שנכנסתי לאושוויץ והיה צעקות של הכלבים, ושנל, שנל, שנל, עלה לי בראש, מה הם רוצים? הם רוצים לשלוט עלינו, הם רוצים לקחת מאיתנו את הנפש. אני לא נותן להם את זה. והוא החליט, אני ממשיך לחיות כמו שאני צריך לחיות. הוא אמר לעצמו, בשואה התחלתי לחשוב, מה אני יכול לעשות? כמה חסד אני יכול לעשות? בלי כסף, בלי אוכל, בלי בגדים, אבל רק להקשיב לשני, לשמוע לשני, לפקוט לשני, להחזיק לו את היד, להקשיב בפעם המאה איך שאשתו נפטרה, איך שבדים נפטרו. הוא אומר, היית יכול לעשות חסד על כל רגע ורגע. הוא אומר, עד היום אני מרגיש שאני שלטתי על זה. אז זה בעצם, יש לנו ארבעה דרכים איך לחיות עכשיו. יש אנשים שישבו בבית, סגורים, משבלים את הידיים, ומחכים לזמן שזה יעבור, נחכה לזמן שזה יעבור. זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה נכנע לדבר. יש אנשים שכל הזמן עושה קרחצן, אוי וי, אוי וי, מה יהיה, קרחצן, קרחצן, קרחצן. מה הדרך הנכונה? דרך הנכונה לצמוח מזה. ואני אספר לכם, היה כאן בן אדם, השם ישמור, קיבל התקפת לב. פעם אחת שוחחתי איתו, אז אומר לי, תשמע, הדבר הכי טוב בחיים שלי, זה היה שקרה לי התקפת לב. אני אומר לו, מה? זה הדבר הכי טוב שהיה לך? הוא אומר, כן. למה הוא אומר לי? עד שהיה לי את התקפת לב, אכלתי דברים לא בריאים, כעסתי, הייתי עצבני, הייתי שקוע בכסף, והייתי שקוע בעצבים, למה זה ככה וזה ככה, ובקינה ובכבוד, כל מיני דברים. קיבלתי את התקפת לב, כל המבט שלי על החיים השתנה. דבר ראשון, התחלתי לאכול בריא, התחלתי לשלוט על עצמי, התחלתי פתאום להחליט, אני רוצה באמת לחיות. אני לא רוצה, כמו שאומרים, להעביר את הזמן, אני לא רוצה בעצם לברוח מהחיים. הוא אומר, כל פעם שאני הולך לסרט, בעצם למה אני הולך? אני יודע שכל הסרט הוא פנטזיה. ופשוט לברוח, לברוח מהלחץ, לברוח מהלחצים, אני רוצה. התקפת לב עשתה פתאום שנהייתי בן אדם לגמרי אחר. אז אנחנו בעצם, כל אחד צריך להרגיש בעצם, שהמצב הזה צריך להרים אותנו. כל אחד צריך להרגיש שכזה מצב שלא היה כמעט, מצב שהשם מזעזע את העולם, מצב אם היינו שואלים לפני חודשיים, היינו שואלים את כל החכמים בעולם, מה אם יהיה עוד חודשיים, אף אחד לא יודע, את המזג אוויר, אפילו זה הם לא יודעים, אבל בערך לפעמים. פה לא היה מעלים על דעתם שיקרה כזה דבר. היום, כשאתה שואל את טראמפ, אתה שואל מי שאתה לא שואל, מה יהיה עוד שבוע, עוד חודש? לא יודעים, לא יודעים. אתה מרגיש ממש היום זמן שהקדוש ברוך הוא מזעזע את העולם, אומר שיפוצים. אתם צריכים, כל יהודי צריך לגדול מזה, לצמוח מזה. ואני אספר לכם סיפור. היה לפני זמן, הלכתי ברחוב, ואני רואה איזה אברך, מאוד נחמד, מכיר אותו. האברך הזה אומר לי, הרב, תספר לי סיפור יפה. אז אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא לפעמים זורק לנו בראש.
לא שומעים, לא שומעים.
לא שומעים כלום.
רק שנייה, אנחנו מיד מחזירים את הרב שבתאי, שנייה אחת.
תעשה טובה, תיכנס לרבי, זה SOS.
הרב שבתאי, הרב שבתאי.
אנחנו קוראים פה, אנחנו סטאק פה.
הרב שבתאי.
כל אנשים פה.
הרב שבתאי.
איך הבעלים שלנו יסתדרו בכלל? איך הבעלים יסתדרו? הם צריכים להכין דגים וגפילטה פיש ובשר, ואיך הם יסתדרו עם הילדים, הבגדים, אנחנו מכירים. מה קורה כשהאישה לא בבית, איך שכל הבית נהיה מהפכת סדום ועמורה? מה יהיה פה? אנחנו סטאק, אוקיי? אז רב קליין מתקשר, ואחרי כמה דקות הוא אומר לה, אני אמרתי לרבא שאת אומרת שאנחנו סטאק בדטרויט, הרבא שואל מה הפירוש סטאק. הוא לא מבין מה, היא לא מבינה, הרבא מדבר, אני לבד, אני יודע שהרבא מדבר שבע שפות. שמעתי את הרבא מדבר עברית, יידיש, רוסית, צרפתית, אנגלית, איטלקית, עברית, אבל הרבא ידע עוד שפות. הרבא לא יודע מה זה סטאק. אז היא אומרת, אוקיי, אז היא מתחילה להסביר לרב קליין, סטאק, אנחנו תקועים, בעברית תקועים, מצבירה. ואז בניומן ככה צוחק, מי שמכיר את בניומן, היה
לתת צחוק הזה,
ברית הצחוק, צוחק. ואז הוא אומר לה, את חושבת שהרבי לא יודע מה הפירוש סטאק? אז היא אומרת, אבל אתה שאלת אותי. אז הוא אומר, שהרבא אמר, יהודי is came more ni stuck. יהודי הוא אף פעם לא תקוע. אף פעם לא תקוע. אתם חושבות שבגלל שהאווירון לא נוסע, לכן אתם תקועים בדטרויט ואתם לא באים לקרונהייטס, לניו יורק. הפוך. בגלל שיש לכם שליחות בדטרויט. בגלל שיש לכם כאן איזה מישהו, איזה מטרה בדרך כלל.
מה זה, מה זה?
אם אפשר למשל, אתם נשמעים כולם, חוץ מהרואים
לתאפס יהודים בסדר התופעה.
משה
ביטלו, ביטלוי.
משה,
אתה
שומע?
כן.
משה,
אתה
שומע?
כן.
לא שומעים.
מצאו קבוצות של יהודים, הביאו להם את הנשק, דיברו איתם, הרימו אותם, הדליקו אותם, פתאום מכריזים, אווירון בסדר נוסעים בחזרה. האישה הזאת שסיפרה לנו את הסיפור הזה, מכלי ראשון, אז היא אומרת, עד היום יש יהודים שמדליקים נרות שבת ושומרים שבת, בגלל הסטאק הזה לפני עשרות שנים. אנחנו צריכים להבין שהסטאק הזה, מה שאנחנו מרגישים סטאק, תקועים בבית, תקועים בעבודה, תקועים בהרבה תחומים. יהודי אף פעם הוא לא סטאק, יהודי הוא אף פעם לא תקוע. השם בכוונה הביא אותנו למצב הזה, ואנחנו צריכים להיות מספיק מקוריים לגדול במצב הזה, לצמוח במקום. דווקא עכשיו זה זמן מאוד להתחבר למשפחה, כשההורים התחברו בינם ובין עצמם, ילדים, ההורים, עם הילדים, הילדים, עם ההורים, להתקשר לכל מיני אנשים ששכחנו עליהם בכלל. אתם יודעים מה היום אפשר לעשות, אני אומר לכם, הפלא ופלא, אתה יכול להרים טלפון, בן אדם שכבר לא שוחחת איתו הרבה זמן, מה שלומך, איך אתה מרגיש, לומר לו איזה דבר תורה, איזה סיפור חסידי, להרים אותו. אנשים היום יכולים לקרב לבבות, מבחינה פיזית אולי אנחנו רחוקים, הנה תראו את ההתוועדות הזאת, אין לי מושג כמה אנשים פה בהתוועדות, אם זה 10 או 20 או 100 או 1,000, אין לי מושג, אבל אנחנו, אני חושב שרבים לא נפגשנו בכלל. פתאום אנחנו יושבים, כל אחד בבית שלו, וכל אחד יש לו אותו הרגשה, אותו דפיקות לב, אותם הרגשות, שאנחנו ביחד. מה גרם את זה ביחד? הווירוס הזה. אני מכיר אנשים שהיה ביניהם סכסוכים שנים, והיה אחד שהתקשר לשני, ואומר לו, אתה יודע מה, אני כבר לא זוכר בדיוק על מה הסתכסכנו בכלל. אני יודע שיש ריב משפחתי עצום, בוא נשלים ביחד, אני סולח לך ואתה תסלח לי, ונהיה חברים. אתם יודעים, אנשים יכולים דווקא הזמן להתקרב אחד לשני. אז הפוך, לקחת את הזמן הזה, להרים אותו לקדושה, להרים אותו, להשתמש איתו. שזה יוכל על ידי דווקא התקופה הזאת להצמיח אותנו. איך כתוב? המעריב ערבים בחוכמה פותח שערים. אתה מרגיש בחיים שלך ערב, השם פותח לך שערים. אני אספר לכם סיפור. היה לפני שנים, אחד מהשליחים, שהוא הלך לנסוע לכינוס השלוחים. אתם יודעים, יש כל שנה, בראש חודש כסלב, כינוס השלוחים. אז הוא קנה כרטיס בחברת סבנה. סבנה זו הייתה חברה בלגית. אז הוא קנה את הכרטיס, היה צריך לנסוע ביום חמישי. ביום שלישי מתקשר אליו על הסוכן, אומר לו, מצטער מאוד, סבנה עשתה פשיטת רגל. אוקיי, מה עושים? אז הוא קנה לו כרטיס דרך לונדון. בא ללונדון, היה לו איזה זמן לעשות לחכות בין הטיסה מבריסל ללונדון, בין לונדון לאמריקה, לניו יורק. אוקיי, מתיישב על הספסל שם, ועל ידו יש בן אדם קורא עיתון, הוא מסתכל על האף שלו, אתם יודעים, האף היהודי הזה, ונראה לו שהוא ייד, נראה לו שהוא יהודי. אז הוא אומר לו, ככה החליט לחתחיל הריבר, אז הוא אומר לו, מה שעה? אז הוא מסתכל לשעון, אומר לו מה שעה, אז הוא אומר לו, או, יש לך שעון יפה, קצת מתחילים לשוחח, איפה קנית את זה, ואז הוא ככה זורק לו, תגיד לי, אולי אתה מניח תפילין, ואז הבן אדם הזה לא נבהל, לא שאל מה זה תפילין, אז הוא הבין מיד שהוא יהודי, אומר לו ככה בחזרה, מי אמר לך שלא הנחתי תפילין, הוא שאל, באמת? אז הוא ככה הבריק לו, אומר לו, תראה, גם אני מניח כל יום שני זוגות, רשי ורבן אותם. אז הוא צוחק, אומר לו, כנראה אתה לובביץ'ר. אז הוא אומר לו, אני מנסה להיות לובביץ'ר, מנסה להיות חבדניק. אז הוא אומר לו, ואתה, יש לך קשר ללובביץ'? אז הוא אומר לו, בוודאי. ואז הוא אומר לו, אני נמצא אצל הרבי כל יום. הוא אומר, כאלה מילים, זה חסידים לא אומרים, כאלה, כל יום אתה נמצא אצל. אז הוא מיד הבין שיש לו קשר. ואתם יודעים שחסידים, מישהו אומר, יש קשר עם הרבי סקרנים. אז הוא אומר לו בעדינות, אפשר לשמוע מה היה, מה אני אספר לך? אז הוא אומר לו, תשמע, אני עברתי את השואה, באתי לאמריקה, נכנסתי לעסקים של בגדים, ובוא חשוב, הלך לי מאוד טוב. וקניתי עוד בית חרושת, לקחתי הלוואה בבנק, וזה לא הלך כמו שרציתי, והסתבכתי, והבנק לחץ עליי שאני אחזיר את הלוואה, ולא היה לי. אז מישהו בעסקים אמר לי, תלך ללובביץ' רבי. אז הלכתי ללובביץ' רבי, נכנסתי לרבי, שאלתי את השאלה, ולא חשוב, עכשיו זה סיפור ארוך, למעשה הרבי אמר לי יצא. ואז בסוף בסוף, הרבי שואל אותי, מה אתה עושה, בשביל לקרב יהודים לתורה ומצוות. עכשיו הוא אומר, אני לבד לא הנחתי תפילין, לא שמרתי שבת, לא אכלתי כשר. הרב לא שואל אותי, הרב שואל מה אני עושה בשביל לקרב יהודים. אז אני אומר לרב, רב, במצב שלי, אני לא מסוגל לקרב, וגם אני לא יכול להתקרב. אני כל כך רחוק, אני כל כך שפל לא יכול. אז הרב, מה? אז הוא מספר לרב, הייתי במחנה השמדה, והייתי ביחד עם אבא שלי, וכל יום קיבלנו את ה-300-350 גרם לחם. נהייתי יותר ויותר רזה, וגם אבא שלי נהיה רזה. שקלתי 33 קילו, ואבא שלי גם. אבא שלי ראה שאני נהיה יותר ויותר רזה, ממש זה חסלום. אז הוא כל פעם, הוא אכל, והוא השאיר לי חתיכת לחם, והוא הביא לי שאני אוכל. לא רציתי. לא רציתי, אף פעם לא רציתי לאכול. פעם אחת הייתי חלש מאוד, נכנסנו לצריף שלנו, אכלנו את הלחם, אז אני אוכל את הלחם, ואבא שלי לוקח את כל הלחם שלו ומביא לי. אני אומר, אבא, אני לא לוקח, לא לוקח. אבא שלי לא התווכח, השאיר את הלחם על המיטה. מה זה המיטה? מי שהיה שם במחנות השמדה יודע, זה חתיכת עץ, עץ ארוך, ששמונה אנשים ישנו על חתיכת עץ, בלי מזרונים, בלי סמיכות, בלי קרים, בלי כלום. השאיר את הלחם ויצא החוצה. רבי, מה אני אגיד לך? לא יכלתי להתאפק ואכלתי. אחרי כמה זמן אבא בא, נכנס בחזרה, רואה שאין את הלחם, לא מדבר איתי מילה, הלכנו לישון. מחרת בבוקר הנאצים מתחילים להעיר אותנו. ואני קם, ואני רואה את אבא שוכב על ידי, אז אני אומר, אבא, אבא, צריכים לקום. אני רואה שהוא לא זז. אני לוקח את היד, מתחיל להזיז אותו, הוא לא זז. אני מתחיל להחזיק לו את הראש, אני רואה שאבא איננו. זה אומר לרבי, רבי, אני שואל אותך, בן שהרג את האבא שלו, רצח את האבא שלו, הוא שייך לתורה ומצוות? הוא שייך לקרב יהודים אחרים? אין יותר שפל ממנו. אז הוא מספר לי, הרבי, הסתכל לי בעיניים. והרבי אמר לי, תגיד לי, מה היטלר רצה? להרוג בני אדם או להרוג יהודים? רצה להרוג יהודים. אם אתה מתנתק מהיהדות, היטלר ניצח. הרבי אמר לו כאן אמרה שכל אחד צריך להכניס בראש, הרבי אמר, יהודי אף פעם לא מוצא את עצמו במצב, יהודי עושה את המצב. אתה לא נכנע למצב, אתה יוצר את המצב. אדרבה אומר, זה הנקמה הכי גדולה שלך של בהיטלר, שאתה תתקרב ליידישקייט ותסחור אחרי מיידישקייט. זה מה שעשית, זה היה אינו מסכוון, אתה לא עשית חס ושלום במחשבה על זה. אתה חושב שזה בגלל שאתה עשית את זה ואת זה? אתה חושב שפטירה של אבא שלך, הקדוש ברוך הוא, יחליט אם אבא כן יחיה או לא יחיה, בגלל שהוא כן ייתן את הלחם או לא ייתן את הלחם, זה הקדוש ברוך הוא. ואז הרבה הושיט לו את היד, ואז הרבה אומר לו, תבוא להצטרף איתי ביחד. הוא אומר, לא, ראית, לא יודע איך, בדמיון שלי ראיתי את אבא, אומר לי, עם הראש, כמו, תיתן לרבי את היד. ומאז הוא אומר, אני חי עם הרבי. כל מקום שאני הולך, אני מנסה להפיץ יידישקייט. הרבי ריפא אותי. הפוך, המצב הגרוע הזה שהייתי, זה המוטיבציה שלי, להשלים את מה שקרה. אז הכלל הזה אנחנו צריכים להבין נכון, המצב לא נעים, אבל יש לנו, זה מה שהרבי אומר, יהודי לא מוצא את עצמו במצב, אתה לא מוצא, אתה יוצר את המצב, דווקא המצב הזה תתחיל לחשוב, איך אתה משתמש את זה, איך אתה צומח מזה, איך אתה מתרומם מזה, אתה, המשפחה שלך, השכנים שלך, תכין רעיונות, תכין דברים, איך אתה פתאום נהיה יצירתי להפוך דווקא את החיסרון הזה לקדושה. זאת אומרת, יש לנו לפעמים שני אפשרויות לשאול שאלות. אני יכול לשאול שאלה מתי ימציאו את הווירוס, אני יכול כל הזמן לחשוב, או, מתי יפתחו את הבידוד, וזה יכול להיות השאלות שמטרידות אותנו, מהשאלות האלה לא נגדל, מהשאלות האלה זה לא תלוי בנו, זה תלוי אצל הקדוש ברוך הוא מתי ימצאו את התרופה. אנחנו צריכים לשאול שאלות שמצמיחות אותנו. יש סיפור מעניין, סתם, כמה חשוב השאלה, איך אתה שואל. היה פעם שהאמריקאים שלחו חללית מחוץ לאטמוספירה, והם ביקשו מהאנשים שבתוך החללית לרשום את הכל. אז הם לקחו עט, נגיד לקחו עט, והתחילו לכתוב. פתאום אחרי קצת כתיבה, פתאום העט לא כותבת. הם לא הבינו למה, בסוף הבינו. הרי העט, הם יודעים, יש בתוך הגזה צינור עם דיו. כשאני כותב, הדיו יורד. למה הוא יורד? הכוח משיכה סוחב אותו. מחוץ לאטמוספירה אין לך את הכוח המשיכה. אין כוח משיכה, אז הדיו לא כותב. יופי. אז באו לפה, התחילו לחשוב איך אנחנו עושים עט שתכתוב מחוץ לחלל. השקיעו 300 אלף דולר, ועשו עט, חבל, אם הייתי זוכר את הסיפור לפני זה, ואצלי יש לי את זה, אם ירצה שבפעם הבאה אני אראה לכם את זה, יש לי את העט, אני קניתי את העט הזאת, באמריקה אתה קונה את זה ב-27-28 דולר. אוקיי, אחרי כמה זמן האמריקאי פוגש את הרוסי, שואל את הרוסי, תגיד לי, איך אתם כותבים מחוץ לאטמוספירה? אז הרוסי מסתכל, הוא אומר, מה השאלה? לוקחים עיפרון וכותבים. וואה. טוב, אז מה ההבדל היה בין הרוסי לאמריקאי בשאלה? האמריקאי שאל את עצמו, איך אני עושה שהעת הזאת כותבת? הרוסי שאל את עצמו, איך אני כותב? כשאני שואל את השאלה, אני משנה את כל הכיוון. בא סתם ההמשך של הסיפור יפה, האמריקאים האלה חשבו, וואו, הפסדנו 300 אלף דולר, איך הופכים את ההפסד הזה, את הלימון הזה ללימונדה, פרסמו בניו יורק טיימס, בעיתונות, מוכרים עת שכותבת מחוץ לחלל, המחיר 27 או 28 דולר, מכרו את זה תוך תקופה קצרה 3 מיליון דולר, זאת אומרת, גם אם חס ושלום נפלנו, צריכים להתרומם. העיקר השאלה שאנחנו שואלים. אנחנו היום צריכים לחשוב, לשאול את עצמנו, איך אנחנו לוקחים את המצב הזה, איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה. אנחנו זוכרים שאסתר המלכה הלכה לאחשוורוש, הלכה לאחשוורוש. כתוב שפתאום ראתה את הפסלים עבודה זרה, ונסתלקה ממנה השכינה. אז כתוב, היא אמרה, קיילי, קיילי, למה עזבתני? תשמעו ווט של חסידים. חסידים אומרים, היא לא שאלה, קיילי, קיילי, למה עזבתני? היא שאלה, קיילי, קיילי, למה עזבתני? זאת אומרת, אם אני מרגיש סטק, אם אני מרגיש תקוע, אני לא צריך לשאול למה, למה אתה לא תבין את הקדוש ברוך הוא אף פעם? אתה צריך לשאול למה. הקדוש ברוך הוא שם אותך במקום הזה, הוא רוצה שמהמקום הזה תגדל, מהמקום הזה תצמח. אתם יודעים, היה מישהו ששוחח איתי, אומר לי, תגיד לי, איך הקדוש ברוך הוא מרשה לווירוס הזה לעשות מה שהוא רוצה? מה זאת אומרת לך הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא מרשה, הוא יוצר את הווירוס הזה, הוא שלח את הווירוס הזה. איי, אנחנו לא מבינים. אני שואל אתכם, מה אנחנו כן מבינים? אתם ודאי יודעים, לבן אדם יש ורידים. אם ניקח את כל הורידים האלה, כל הורידים האלה, ונשים אותם בשורה אחת, כמה זה יהיה? אז פעם אמרו שזה יהיה 100,000 קילומטר, 100,000 קילומטר. פעמיים וחצי כדור הארץ זה 40,000. היום כבר אומרים הרופאים, 160,000 קילומטר. עד לירח 300,000, שתי אנשים, אנחנו לוקחים את הורידים, מגמגים לירח. ואדם מסתובב בתוך ה-160,000 קילומטר, והשם ישמור מה יקרה אם אדם הזה סטק, מה יקרה חס ושלום אם אדם הזה לרגע רוצה מנוחה, חס שלום הלב הזה שדופק 100,000 דפיקות כל יום, יגיד אני רוצה לעשות הפסקה לשתי דקות השם ישמור, אנחנו לא פה, ותדע לך, האדם הזה מסתובב, לא נח לרגע, 160 אלף קילומטר, וכמה זמן לוקח לו? 20 שניות לוקח. אנחנו מבינים את זה? מישהו מסוגל להבין את זה? אז אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא, ולא נבין אותו, לא נבין אותו. הוא אין סוף, ואנחנו מוגבלים. גם אנחנו יש דברים, הרופא הכי גדול, מתמטיקה הוא לא מבין. המתמטיקה הכי גדול לא מבין, מתמטיקה שיהיה עוד שנה שהיא תהיה. כל הזמן צומח פה. אז אנחנו צריכים לדעת שאם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, פשוט אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו בידיים שלו. להרגיש שהקדוש ברוך הוא איתנו. ואנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו משתמשים מזה, איך צומחים מזה. יש כזה סיפור שהיה בחור, לא בחור, קליינה אינגלה, בן 8-9, הלך באמריקה לבית ספר. אמא שלו תמיד אמרה לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא תמיד איתך, אל תפחד משום מקום. טוב, הוא חוזר מהבית ספר, יורד גשם, שלג, ברקים, רעמים. אמא עומדת בחלון ורואה אותו בא את המתוק שלה, את האוצר שלה, כולו רטוב, מכף רגל עד ראש, אבל הוא מחייך, מחייך נשאר. וכל פעם שיש איזה ברק, הוא מביט למעלה ונותן חיוך, וממשיך ללכת. צוחק. אם לא מבינה מה הולך פה, טוב, סוף סוף הוא בא הביתה, הגיע, אמא שלו מיד מורידה את כל הבגדים, שם אותו על יד התנור, מגבות, מחבקת אותו, מנשקת אותו. תגידי, מה שרת כל כך? אומר, אמא, אני לא מבין, אמא, את תמיד אמרת שהקדוש ברוך הוא איתי. אז אני הרגשתי שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותי ביד ושומר עליי. זאת אומרת, אבל רגע, למה כשהיה ברק, היה את הבליץ הזה, למה הסתכלת וחייכת? אומר, אם את לא מבינה, הקדוש ברוך הוא צילם אותי עם פלאש, עם פלאש הוא צילם אותי. אז כשעושים תמונה, תמיד אומרים צ'יז, אומרים מחייכים, אני מחייך. אנחנו צריכים להגיש, הקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן, ואנחנו צריכים לחשוב, לשאול את השאלה הנכונה, איך אני צומח מזה, איך אני גודל מזה. כשהיה פעם אחת, קראו לו אלי ויזל, ודאי כולכם שמעתם עליו. אלי ויזל הזה אחרי השואה, הוא היה לפני זה חסיד ויז'ניץ, ירד, השם ישמו מהדרך, אבל אחרי זה הוא התקרב לרבה, ויהודי שמר שבת, הנה יתפלין, אוקיי, יש הרבה סיפורים מעניינים מאוד על זה. אבל פעם אחת הוא נכנס לרבה, וכשהוא נכנס לרבה מיד, הוא רצה להגיד לרבה בצורה יפה עדינה, שהרבה לא ינסה להשפיע עליו. אז הוא אומר לרבי, רבי, אני הוויז'ניץ חוסיד, ואני לא מתכוון להיות לובביצ'ר. הוא אמר לרבי, בצורה עדינה, אל תשפיע לה, אל תתחיל. דיברו, ואז הרבי שואל אותו, רב אלה, למה באת? אתה צריך איזה ברכה? מה אתה צריך? הוא אומר לו, יש לי הכל, אתם יודעים, הוא היה חתן פרס נובל, עשה הרבה ספרים, היה עשיר. לא, ברוך השם. אוקיי, מדברים, ואתם יודעים שאתם נכנסים לרבי, לאט לאט אתה מתחיל להיות נמס, כמו חמאה בשמש. והקליפות שלך המשחק הזה פתאום נעלם ואיננו. אז לאט לאט הוא נפתח, הוא אומר לרבי, רבי אני יודע מה אני רוצה ממך. מה? אז רבי אומר לו, אז הוא אומר לרבי, רבי אני רוצה ממך שתלמד אותי איך לבכות. למה? הוא אומר לי, מזמן שהייתי בשואה וראיתי איך שאבא שלי נפטר, אין לי יותר דמעות, ואני הכל מחזיק אצלי בבטן, רבא, אני לא יכול את זה, אני רוצה, תלמד אותי לבכות. אז הרבא מחזיק לו את היד, ורבא אומר לו, רבא אלה, אני למד אותך לבכות, אבל אני גם מלמד אותך לשיר ולרקוד. מה המסר? מסר פה הרבי אומר לו, עברת שואה, היה לך צרות, וצריך לבכות וצריך להצטער, אבל צריך לחשוב להמשיך הלאה. אתה לא סטק, אתה לא תקוע. ואם אתם זוכרים את הסיפור, אותו אברך שסיפרתי לו את זה בכביש, שמע את הסיפור הזה על הסטק, חיבק אותי, אמרת לי, זה מה שאני צריך לשמוע. ועד היום, כל פעם שאני הולך ברחוב, אני פוגש את אותו יד, ככה אומר לי, יהודי הוא אף פעם לא תקוע. זה המסר שלנו, אנחנו צריכים לדעת איך לגדול מזה. אתה מוכרח לצמוח מזה. איך אני יכול לקחת את המצב הזה ולהפוך אותו לטובה? השם לא שאל אותנו אם אתם כן רוצים או לא רוצים, אנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא תמיד עושה מה שאנחנו צריכים. בפעמים אנחנו רוצים דברים, אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו את כל מה שאנחנו רוצים, אבל השם תמיד נותן לנו את מה שאנחנו צריכים. זה השם תמיד נותן לנו. אז לחיים, 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 ובואו לנגן קצת ניגון, ואחרי זה נמשיך הלאה, שכל אחד יצטרף בניגון, אפילו שהרמקולים סגורים, אבל בבית שלכם בהחלט צריכים לשיר. לחיים, לחיים, לחיים. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית ורוממתנו מכל הלשונות, קידשתנו במצוותיך וקירבתנו לעבודתך בשמך הגדול והקדוש עולנו תורתו
מכל
העמים, מכל העמים אהבתו ישראל רוצה בואי נתנו מכל הרשוי נויס וקידש סתנו במצווי שכה ורואי ממתנו מכל וקידשתנו במצווי שכה. אני רואה כאן ילד שני עוזר ראשון וכסות איתך, וואו, הרבתנו מלכנו לעבוד עושה
וכי
בנו לעבוד יותר בשמחה גור. או יש לנו עוד בחור בשם רביון קלזמן, קלזמן משיח, ורואי ממתנו מכל הרשוי נסקי שיש פה איזה אברך בחור, לא יודע מי הוא, קוראים לו משיח, משיח. אז בדיוק היום בזמן הזה, אנחנו היום לפני שליש של פסח, אחרון של פסח, אנחנו יודעים שאחד הביאורים למה לא אומרים שהחיינו בשליש של פסח ואחרון של פסח, זה החג על הגאולה העתידה. לכן, מוצא השם בארץ ישראל בשליש של פסח, כל אחד בבית
עושה... עוד פעם, איפה שבתאי? נעלם, באסס.
מה זה משיח? אני אספר לכם סיפור נפלא, 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 אבל לפני זה, לפני זה. אחד הבעיות שבן אדם הוא לא יודע מי אני. אתם יודעים, עשו מחקר באמריקה, בחברת הטלפון, איזה מילה בן אדם משתמש הכי הרבה. אז המילה שהבן אדם משתמש הכי הרבה זה אני. אני רוצה ואני אמרתי ואני הולך ואני חושב ואני מרגיש, אני, אני, אני. הדבר הכי שבן אדם לא יודע זה מי אני. הבן אדם לא ידע כמה ורידים יש לו, כמה עצמות יש לו, חס ושלום שהוא לא בריא, הוא הולך לרופא, הוא לא יודע מה הולך אצלו, הרופא אומר לו, גם הרופא לא יודע. זאת אומרת, הבן אדם צריך להיות מודע מי אני. אז אנחנו דבר ראשון, אתם מכירים את הסיפור הזה, פעם היה איזה גוי, שעבד קשה, עבד קשה, והולך על יד הבית כנסת ורואה, בן אדם עומד בכניסה ואוסף כסף, אנשים מכניסים לו, שואל אותו כמה אתה מרוויח, אומר אני מרוויח לחודש 6-7 אלף דולר, עכשיו אני עובד כמו חמור, אני מרוויח 2,000-3,000, אז אותו גוי הלך, עשה לו זקן, עשה לו כובע, עשה לו, ועמד גם, כן, כמו, אוקיי, אנשים שואלים אותו, מה אומר, אני משפחה, אין כסף, אוקיי, נתנו לו, הרוויח כסף. אחרי כמה זמן הוא עובר על יד איזה בית כנסת אחר, רואה עוד בן אדם, לא נותנים הרבה יותר, שואל אותו, תגיד לי, מה אתה? הוא אומר, תראה, אני, ואני גם גר, אז אנשים רם רחמים עליי, נותנים, או, למחרת הוא עומד בבית כנסת אצלו, בוכה, אומר אני, וחוץ מזה אני גם גר, או, אנשים רחמו אותו, נתנו יותר. עבר שבועיים, הוא הולך לבית כנסת אחר, רואה עוד פעם בן אדם ונותנים לו הרבה יותר. שואל אותם, תגיד לי איך? אומר, אתה לא יודע, אני, ואני נכד של הבעל שם הטוב, הבעל שם. אז הוא גם כן עמד על יד בית כנסת, ואנשים אומרים לו, מי אתה? אומר לו, תראו, אני גר, ואני גם נכד של הבעל שם טוב. זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת דבר ראשון, מי אני. אחד הבעיות שלנו, שאנחנו לא מעריכים, כמו שאמרנו מקודם, אשר בחר בנו מכל העמים, שבחר בנו משבע, 8 מיליארד אנשים בעולם, לקח את עם ישראל ובחר בו. יש בדיחה, אבל אתם יודעים, כל בדיחה יש, לא בכל, אבל בבדיחות יש עומק. פעם האפיפיור, להבדיל אלף אלפי הבדלות, האפיפיור נסע לאמריקה, ושלחו לו לימוזין כזאת שחורה יפה, והנהג היה יהודי. אוקיי, אז האפיפיור מתיישב בספסל האחורי, והיהודי נוהג, ואז אומר לו האפיפיור, תשמע, אני בוותיקה לא נותנים לי לנהוג, ולא רק זה, על כזאת מכונה, לימוזינה כזאת גדולה, לא נסעתי. בוא נחליף מקומות, אתה תישב מאחור, אני אשב קדימה. מצוין. מתיישב, לוחץ על הבנזין, אתה יודע, אם לוחצים על הבנזין, אתה מגיש שכל העולם שלך, 100 קילומטר, 150, 200, ופתאום עוצר אותו משטרה. השוטר אומר לו, פתח את החלון, רואה את האפיפיור, הוא בשוק, אז הוא מתקשר למפקד המשטרה שלו, ולא תראה, עצרתי מישהו שבעצם צריכים לקחת אותו לבית סוהר, אבל לא יודע, זה בן אדם מאוד חשוב, אני לא יודע מה לעשות, או, אומר למפקד המשטרה, מי זה? אומר, חשוב מאוד. והמפקד של כל ניו יורק, אומר, יותר חשוב. זה המפקד המשטרה הכללי של כל ארצות הברית, שר המשטרה יותר, אומר. שר החוץ יותר, טראמפ יותר חשוב. מי זה, אומר לו? אומר לו, תראה, אני לא יודע בדיוק מי הוא, רק אני יודע שהאפיפיור הוא הנהג שלו. הוא יושב במושב האחורי, והאפיפיור הוא הנהג שלו. זה אנחנו צריכים להרגיש שהשם בחר בנו, והכניס בנו קדושה, השם אלוקינו, וצריכים להיות שמחים בזה, ולנצל את זה. עכשיו אני אספר לכם סיפור, בדיוק שוחחנו על משיח, זה יהיה לכם מה לספר בבית, בסעודת משיח, משהו. סיפור הזה אני שמעתי מכלי ראשון, אתה יודע, לפעמים שומעים סיפורים, כלי שני, שלישי, לפעמים זה לא בדיוק, אבל זה שמעתי מכלי ראשון, יש שליח של הרבה, בצרפת קוראים לו רב חיים מלול, רב חיים מלול בן אדם מאוד מוכשר, עובד בממשלה בתפקיד מאוד נעלה, והוא גם שליח של הרבה. אז הוא סיפר לי, כשהוא היה עוד בחור, אז הוא ועוד קבוצה של צרפתים נסעו לרבה, הם היו כולם צעירים בחורים, בתוך הקבוצה הוא אומר, היה בן אדם השם ישמור לא 100%, לא נורמלי כל כך. בן אדם הזה, אבא שלו היה עשיר מאוד גדול, והוא נפטר והוריש לירושה, הוא אומר, אני לא יודע מה בדיוק או זה, הכספים בלבלו אותו, אבל הוא נהיה לא נורמלי. כן, מה אפשר לעשות? אבל מה הייתה הבעיה? היה לו כזה קלסר, בתוך הקלסר היו הרבה דפים, והוא כל בן אדם שהוא פגש, הוא אומר, תדע לך, אני משיח. ומראה לו הוכחות, הוא מראה לו חלמתי ביום שלישי, בארבע בבוקר, שאליהו הנביא בא אליי ואמר לי משיח. הלכתי ברחוב, ראיתי מישהו, ובא אליי ואמר לי את המשיח. כל מיני הוכחות, קלסר שלם של דפים. אני לא יודע אם מישהו מכם היה לו זכות להיפגש עם מישהו שאומר אני משיח, היה לכם זכות, אני לא יודע אם היה לכם. אבל זה מה שהיה לו. עכשיו, מה אנחנו נעשה אם בא אלינו מישהו ואומר אני משיח? אז ככה, יש אנשים שצוחקים, וחס ושלום אף אחד לא עושה לו את הלא נורמלים, כיוון שהוא ייפגע, אבל צוחקים. יש אנשים שאומרים לו, אתה יודע מה, אני נורא אהב אותך. נורא אהב אותך, רוצים אהבת ישראל, נורא אהב. יש אנשים שעוד יותר אומרים, אתה יודע מה, אתה צריך להיפגש עם מישהו. אז מה? אז אומרים לו, בוא איתי למישהו ולוקחים אותו לאיזה פסיכיאטר, פסיכולוג, שהפסיכולוג הזה שוחח איתו. אז כל אחד יש לו את התגובה שלו, איך הוא מגיב לבן אדם שהוא אומר לו, אני משיח. מספרים על רב חיים קניבסקי, שבא אליו בן אדם ואמר לו, אני משיח. אז מה הוא אמר לו? אז הוא אמר לו, כתוב בגמרא, מי שזוכר באילו מציאות, שמי שמצא קו בארבע עמות. אז הגמרא שאלת, מה הדין אם הוא מצא חצי קו בשתי עמות? אומרת הגמרא, תיקו, מה זה תיקו? תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. אליהו הנביא יבוא והוא יפתור. אז הוא בא לרב חיים קניבסקי ואומר לו, אני משיח. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה הדין במקרה שהגמרא אומרת תיקו? מה הדין במקרה הזה? פתיחה. אוקיי, אז הוא הולך לכולם ואומר שהוא משיח. אוקיי, אחרי כמה זמן הוא בא לרב גרונר, אתם יודעים, היה המזכיר של הרבן, ולא רק היה, הוא גם היום, רק אז הוא היה פה, והשם ישמור, הוא נפטר, וכמו שהוא שימש את הרבן פה למטה, ברור שהוא גם משמש אותו למעלה, אין ספק בזה. הוא בא לרב, גרונר אומר, אני רוצה להיכנס לרבן ליחידות. והכלל הוא אצל הרבן, כל אחד יכול להיכנס ליחידות, אוקיי? אז הוא קצת דיבר איתו, והוא הרגיש שהוא לא 100%. אוקיי, הוא אומר לו, בסדר, עשה לו זמן, ואז הוא הולך לרב חיים מלול. אומר לרב חיים אלול, תשמע, כשנכנסים לרבי אנשים, לפעמים אני רואה שזה נסחב הרבה זמן, או אנשים מתחילים, יש אנשים שמתחילים לדבר שטויות, ואתם יודעים, הרבי היה לו כל רגע יקר מיקר. רבי בחיים שלו לא נסע לחופש. תגיד, אתם מכירים בן אדם שלא הולך לחופש ליום, יומיים? לא מדבר לבית מלון לוקסוס, סתם. הוא לא היה יום שהוא לא בא למשרד. הוא לא היה לא בבריתות ולא בחתונות, רק בשנים ראשונות כמה פעמים ספורים. הרי פשוט לא היה לו זמן, כל רגע היה אצלי. אז הוא אומר, מה אני עושה? כשאני שומע שבן אדם מתחיל לדבר עם הרבי סתם, אני נכנס, תופס אותו במכנסיים, ולאט לאט סוחב אותו אחורנית. לפעמים אני קצת מוריד את המכנסיים, ואז הוא יוצא החוצה. אז הוא אומר, הבן אדם הזה ייכנס, הוא מדבר עם הרבי צרפתית, אני לא מבין צרפתית. אז הוא אומר לרב חיים אלול, אתה מצרפת, אני אפתח את הדלת, אתה תעמוד על יד הדלת, תקשיב, ואם תראה שבן אדם הזה מתחיל לדבר שטויות, תעשה לי סימן, תעשה ככה, ואז אני כבר אכנס, את העבודה השחורה אני כבר אעשה, אני אוציא אותה, אתה לא צריך לעשות שום דבר, רק תעשה לי סימן שהוא מתחיל להיות לא 100%. אוקיי? זה אומר, הוא נכנס לרבי, אני פותח את הדלת, עכשיו תשמעו מה שקרה, חבר'ה, בוא נגיד לחיים, 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 תשמעו מה שקרה, לא נורמלי. הוא נכנס לרבי עם הקלסר שלו, אומר לרבי, רבי, אני משיח, ואתה בוודאי יודע את זה, רבי. הרבי נהיה רציני, רבי לא צחק, רבי לא אמר לו, אתה לא נורמלי, או מה ששאר אותו לבסך, שום דבר, היה רציני. הרבי שואל אותו, אתה מניח תפילין כל יום? אז הוא אומר לרבי, לא, אני לא מניח תפילין. אז הוא אומר לו הרבי, משיח, צריך להניח תפילין כל יום. הוא אומר הרבי, אני מקבל עליי, אני רוצה להיות משיח, אני מניח תפילין כל יום. שאלה שנייה, הרבי אומר לו, אתה אוכל כשר? אז הוא אומר לו, המשיח צריך לאכול כשר? הרבי, אני מקבל עליי, אני אוכל כשר. שאלה שלישית, הרבי שואל אותי, אם אתה שומר שבת? הוא אומר לו, זה אומר לו, תקנה קיצור שולחן ארוך ותתחיל לשמור שבת. היה שלוש שאלות, תפילין על כשרות ושבת. אומר לו הרב, תשמעו עכשיו, אומר לו הרב, תעשה את השלושה דברים האלה, ואחרי זה תבוא לפה עוד פעם, נדבר ביחד מה אתה יכול עוד לעשות, ואז תהיה משיח, אומר לו הרב. איזה עושר היה לבן אדם הזה. הוא יוצא החוצה, אתם יודעים, כל הצרפתים, ולא הצרפתים, הישראלים בייחוד, עמדו לראות מה יקרה שהוא נכנס לרבא. וכולם בטוחים שהרבא ככה, בום, זוהר, מה זה זוהר? אומר, אתם צחקתם, אחד שלחתי לפסיכיאטר, אחד עשה לי ככה, אחד עשה לי ככה, הרבא זרם איתי, הרבא אמר, כן, אתה תהיה משיח, תעשה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. זה הסיפור. עכשיו חבר'ה, מה לומדים מזה? מה לומדים מזה? דבר ראשון, לומדים מזה ככה. שאם אנחנו רואים חלילה בן אדם משוגע, או אנחנו רואים בעולם קורה דבר משוגע, אז מה אנחנו עושים? צוחקים. צוחקים, או בוכים, או שומעים לפסיכולוג. הרב, שהוא רואה בן אדם משוגע, מה הוא רואה פה? הוא רואה אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו שהוא לא 100%, איך מנצלים את זה לקדושה? איך צומחים מהדבר הזה? אם אנחנו רואים היום את העולם עם הווירוס הזה, השיגעון הזה, לא נורמלי. אם אנחנו נספר את זה לנינים שלנו, או למי שיש נינים, יש. מי שאין לו נינים, נספר את זה, תגיד, אתה בטוח שהיה כזה דבר? חלמת את זה. מי חלם על זה? פנטזיה, מי חלם על זה? אבל זה קורה. אז אם אנחנו רואים כזה דבר לא נורמלי, משוגע, כמו שהרבל לקח את השיגעון, הפך אותו לקדושה. הרים אותו לקדושה. אנחנו גם צריכים לקחת את הזמן הזה, אנחנו מספיק כל אחד יצירתי, אנחנו עם ישראל, חכמים, איך אני גודל מזה, איך אני צומח מזה. אז דבר ראשון, הרבל לקח את השיגעון, ועשה שמשהו, מניח תפילין. הוא אוכל קשה, הוא שומר שבת. מה הנקודה השנייה פה? מה הרבל אומר לו, אתה תהיה משיח. וזה אנחנו צריכים להתוועד בסעודה של משיח. הרבי מביא בשם הבעל שם הקודש, וזה כתוב במוער עיניים, שכל יהודי, עוד פעם, כל יהודי, גם יצחק וגם חיים וגם ברל וגם כל אחד מאיתנו שבהתוועדות ושלא בהתוועדות, כל יהודי יש לו ניצוץ של משיח, יש לו איזה חלק של משיח, יש לו איזה הערה של משיח. ומתי המשיח יבוא? שכל אחד יגלה את המשיח שלי. איך אני מגלה את המשיח שלי? שאני יוצא מההגבלות שלי. שאני יוצא מהצמצומים שלי, שאני יוצא מההרגלים שלי. שאני לא זורם כמו, כן, נעשה כמו אתמול, כמו אתמול, כמו שלשום. אני צומח מזה, אני גודל מזה. הקדוש ברוך הוא היום עשה לנו חסד מצד אחד. חלילה וחס, הווירוס חלילה וחס זה מכה. אבל אנחנו מכירים מה שאל תראה ואומר בספר התניה, אינו דומה שונה ברקום 100 פעמים ל-100 אחד. אז בשבילם לא היה להם את כל הגמרא, הייתה בעל פה, היו צריכים לחזור כל גמרא 100 פעמים. אז מי שחזר לגמרא 100 פעמים הלך לפי הרגלים שלו. מי שעשה 101, יצאת מהגבלות? זה סימן שאתה אחד, אתה קשור עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא לומד מצד ההרגל שלך, ככה עשית אתמול, ככה עשית שלשום. עושה היום משהו אחר. חבר'ה, הקדוש ברוך הוא זרק אותנו היום ל-101. השם הוציא אותנו מההרגלים שלנו. הוא הוציא אותנו מהבתי כנסת, מהשיעורים, מהבית, מהחברים, הוציא אותנו מכל זה. השם אמר, בוא עכשיו נזרוק אותך, אתה תהיה מוכרח לצאת מהגבלות שלך. זאת אומרת, עכשיו יש לנו בחירה. או שאני אומר, זה המסר שלי שאני עכשיו ב-101, אז אני אתפלל יותר חזק, ילמד יותר חזק, יחשוב על אהבת ישראל יותר, על האחדות של הבית, זהות של המשפחה. היום אני אומר לכם, אפשר להגיע היום מקצה עולם עד קצה, או אנחנו יושבים, יש לכל אחד בבית את הפונט, הטלפון, כל אחד את המכשירים שלו, את האימייל, אפשר להגיע לאנשים שלא שמענו, נתקשר למורים שלנו בבית ספר, נגיד, אתה היית המורה שלי, אני זוכר שאמרת לי את המילה וזאת וזאת, וזה הרים אותי. אני מתקשר לחברים שלי, מתקשר לאנשים שאולי, אני לא הכי מסתדר איתם, אתה אומר, אני עכשיו משנה את המצב. זה הרב אמר לו, אותו בן אדם, שאתה תצא מהגבלות שלך, אז אתה תגלה את הניצוץ משיח. וזה העניין הפנימי של משיח, שלצאת מעצמך, לצאת מהגבלות שלך. יש אחד, סיפר לנו, יש ב-770, אולי אני בטוח שהרבה מכירים אותו, קראו לו רב שלמה זרחי. רב שלמה זרחי, הוא היה דווקא לא בריא, אבל ברוך השם הוא חזר בחזרה, בסדר, הוא קצת נח, הוא חלש. אז הוא סיפר שהיה פעם שנת ה-40, עשו התוועדות, הבחורים החליטו, עושים כל דבר במספר 40, לא עומדים 40 דפי גמרא, 40 אמרים, והחליטו לתת כל אחד 40 דולר לצדקה. עכשיו אני מדבר על לפני 50 שנה, 40 דולר היה כמו היום, היה לי מושג הרבה כסף, אלה בחורים, איפה יש להם כסף? כל אחד הסכים, אבל היה שם אחד, שמצא תכונות שלו, תכונות נפש הוא קמצן, תמים, לפעמים הקדוש ברוך הוא, זורק לבן אדם איזה מידה, מידת הכעס, מידת הקנאה, איזה מידה, הוא צריך, העבודה שלו, להשתלט עליה, אותו בן אדם היה לו את מידת הקמצנות, הוא אומר, אני לא יכול, זה אני לא יכול, אני אלמד, אני אתפלל, אבל זה אני לא יכול. אוקיי? ופתאום הוא עוזב, חוזר אחרי שעה, עם שקית תחומה, מי שהיה באמריקה, יש כאלה שקיות תחומות גדולות, ושופך את זה על, על השולחן של ההתוועדות, סופרים את הכסף, אם אני לא טועה, היה שם 2,787 או 78 דולר. אני שמעתי את זה מהרב רב שלמה זרחי, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. זה אומר אותו הבחור הזה, אני הרי קמצן, אני אוסף, כל דבר אני אוסף. אני הולך ברחוב, אני אוסף כסף שנפל, אני אוסף כסף. זה כל האוצר שלי. החלטתי, אני יוצא מהגבלות שלי. אני יוצא מהגבלות שלי. זה אנחנו צריכים עכשיו ייחוד לקראת שביעי של פסח, ואצלנו גם אחרון של פסח, כל אחד צריך לחשוב, לצאת, לצאת קצת. ברגע שאתה יוצא, וואו, איך שאתה מרגיש אחרת. אתה מרגיש עוצמה אחרת. אם אנחנו היום, בזמן הזה, של הווירוס הזה, אם אנחנו, סתם בסוגריים, אני רוצה להגיד, שיש ספרים שאומרים, שיש מחלה לא להגיד את השם שלה. גם אנחנו היום לא אומרים את המחלה של הגידול, אומרים המחלה. אז אני חושב שלא כדאי להגיד את השם של הווירוס, לקרוא וירוס. אוקיי, זה סתם, זה בצד. אז דווקא היום, בזמן הזה, אני אומר לכם, הילדים שלכם, מה שמזכרו הכי הרבה בחיים, איך שאבא התנהג בזמן הזה. איך שאמא התנהגה, איך שאבא התפלל, איך שאמא עשתה, היא התנהגה, שאבא התנהג, שאבא ישב, התקשר לאנשים, זה יישאר להם. אתם יודעים, מה שנשאר לנו זה חוויות. אני זוכר, בבית ספר היה לי מורה למפל, אני חושב שהוא היה חסיד בלז, שאני לא זוכר עד היום איזה גמרה למדתי אצלו, איזה משניות למדתי, איזה חומש למדתי. מה שאני כן זוכר, שלפעמים באמצע הכיתה, תפס את כולנו, והתחיל לשיר, אשרינו מה טוב חלקנו. התחיל לנגן, עמדנו על הכיסאות ורקדנו. חוויות. הרי החוויה זה הדבר הכי שנחקק לבן אדם. היום שהילדים בבית, הילדים והילדות, זה החוויה, זה החוויה שלהם. וזה עכשיו יש לנו את כל החינוך בעשר אצבעות שלנו, בדוגמה האישית שלנו, שבן אדם מתפלל, ולומד ועושה דברים, בזה הוא מצמיח את עצמו, בזה הוא גודל, וחס ושלום לא, חס ושלום לא, אז אנחנו צריכים עכשיו לחשוב, מה יהיה אחרי הווירוס, הרי אם ירצה השם בקרוב ממש הווירוס הזה ייעלם, השאלה אם אנחנו נשאר אותו בני אדם, אם אנחנו נהיה אותם אנשים, או שאנחנו נשתנה, אם אנחנו נגדל מזה, אם אנחנו נרגיש שיש לנו עוצמה יותר גדולה, והשם הרי עשה את זה בדיוק בחג הפסח, וזה נקרא לצאת ממצרים המצרים שלנו, מהצמצומים שלנו. יש כזה סיפור, לא, יש וורט של הרבי הרשב, וורט נפלא. רב רשב אומר, מה ההבדל בין בן אדם עשיר לבן אדם עני? מה ההבדל? עשיר יש לו זמנים טובים, בזמנים לא טובים. עשיר לפעמים יכול להרוויח במכה אחת 10 מיליון, והעשירים הגדולים יכולים להרוויח במכה אחת 20 מיליון. אני, יש לו זמנים שהוא מקבל 100-200 שקל ליום, יש לפעמים שהוא מרוויח הרבה יותר. שואל הרב רשב, מה ההבדל בין עשיר לעני? לכל אחד יש ימים טובים וימים לא טובים. אומר הרב רשב, מה ההבדל? העני, גם כשיש לו ימים טובים שהוא נותן לו מישהו $5,000, אבל מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שנורר, הוא מרגיש עני. עשיר בדיוק הפוך. גם שהעשיר הזה הפסיד 20 מיליון דולר, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש אני עשיר. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו עשירים. יש לנו ניצוץ של משיח. אנחנו צריכים לגלות את זה, לצמוח עם זה. אתם יודעים איך בן אדם מאושר שהוא מרגיש שהוא צמח. איך בן אדם מאושר שהוא מרגיש עשיתי משהו מיוחד מחוץ לנורמלי. אתם יודעים, יש מדינה נקראת דובאי. בדובאי לפני כמה זמן מכרו את מה ששמים על המכוניות, את המספרים של המכוניות. מספר. אז הם מכרו את המספר 1. כמה אתם חושבים שהם מכרו את זה? נדמה לי 14 או 15 מיליון דולר. למה אנשים קנו את זה? מה יש בזה? חתיכת פח שכתוב 1. הוא מרגיש את עצמו, אני מיוחד. במה אתה מיוחד? זה לא מיוחד באמת. אבל אם בן אדם גילה את הליצות של משיח שלו, אז הוא מרגיש מיוחד. אדם מתגאה, הפסקתי לעשן. הפסקתי לעשן. אין בן אדם שמתגאה, אני מעשן שתי קופסאות כל יום. בן אדם איננו מתגאה בזה. הפוך. ויש בן אדם צומח וקודל, זה הכוח שלו. זה בעצם העוצמה שלו. אז בואו נגיד לחיים ביחד, נשיר איזה שיר ככה שמח שמח, וניכנס להרגשה שאשרינו מה טוב חלקנו. אז בואו נשיר את האשרינו מה טוב חלקנו. אז בואו נשיר, יש שיר הסיסי כזה, ונבקש מכולם להצטרף בבית. אשרינו מה טוב חלקנו, היו מנועים גרולנו, ומה יופו, ומה יופו, יופו.
אשרינו,
אשרינו מה טוב חלקנו, היו מנועים גרולנו, ומה יופו, ומה יופו, יופו, יופו,
ירושלים.
אהיה, 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 ay 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 אשרינו מה טוב חלקנו, ומה יופו, ומה יופו, יופו אשרינו, ומנעים גרולנו, ומה יופו, ומה יופו, יופו ארוש עושינו. אוקיי, לחיים, לחיים, אתם שם אומרים לחיים? רב זלמן, אתה אומר לחיים, רב זלמן? או, לחיים, לחיים.
אפשר זה לחיים.
לחיים, לחיים, או, לחיים, לחיים, לחיים. אוקיי, אז איפה עמדנו, איפה עמדנו, עמדנו, אז דיברנו שאנחנו נמצאים עכשיו בזמן מיוחד, וצריכים לחטוף את הזמן הזה, לחטוף את הזמן הזה, אתם יודעים, הסוחרים הגדולים, שהשוק יורד, המניות יורדות, אז הם קונים. עכשיו זה הזמן שככה כל העולם בתנועה, אפשר, כמו שאומרים, חפ מציאס, זה מכירת סוף העונה, אפשר לחטוף עכשיו הרבה יותר, כמה שזה יותר לא נורמלי, כמה זה יותר... אני אומר, אני לא יודע אצלכם, אגב, בטוח שכן, אצלנו עושים מניינים במרפסות, וכל הגויים אצלכם אין, עומדים, לא יודעים מה הולך פה, ושרים ומנגנים, אני אגיד לכם, זה לא גילוי אלוקות בעולם, עד עכשיו הגילוי אלוקות היה בבית כנסת, עכשיו אתה מריץ את הגילוי אלוקות במרפסות, בחצרות, בכל מיני לחם, בכל מיני חורים, ואנשים עומדים במרפסות ואומרים שיעורי תורה, זה אנחנו צריכים להגיע למקומות שלנו בנפש שלא הגענו להם. אתם יודעים שקולומבוס גילה את אמריקה. אתם יודעים שהוא בעצם חשב לגלות את הודו, הוא מצא את אמריקה. מה זאת אומרת? יש אנשים שכל החיים, הוא חי בכפר מסוים, הוא חי בנהריה, בבאר שבע, ברמת גן, בארץ ישראל, הוא לא חי בכל העולם כולו. כתוב שכל אדם הוא עולם מלא. יש עולם הגדול ועולם קטן. אז כתוב בחסידות, יש אנשים שהוא חי כל החיים שלו באיזה חור קטן. מה זאת אומרת? בנפש שלו יש לכל בן אדם המון הרגשות, המון מידות, המון חושים, המון כוחות יש לו. אבל מה? לפעמים הוא משתמש רק עם חלק קטן מהחושים שלו. למה? לא היה לו אתגרים, לא היה לו ניסיונות, לא היה לו דברים שמעוררים את המידות האלה. דווקא היום שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במצב כזה, אנחנו צריכים לגלות כוחות חדשים, לבוא לאמריקה שבאנו, לסין שבאנו, לרוסיה שבאנו, לגלות את ההרגשות ואת החושים שעד עכשיו לכאורה לא השתמשנו איתם, לעשות קצת ברייטי הסוגס, כמו שאומרים. יש כזה בדיחה, סיפור, שפעם היה בן אדם שהלך לדוג דגים, אוקיי, הלך לדוג דגים, הלך לדוג דגים, אז הוא רואה שיש עוד בן אדם של הדג דגים. הוא רואה שבן אדם הזה, כל פעם שהוא תופס דג קטן כזה, שלא שווה הרבה, שם את זה אצלו. הוא תופס דג גדול, הוא זורק אותו למים בחזרה. אז הוא אומר לו, למה? הפוך, דגים הגדולים שווים. אבל מה אתה לא מבין? בבית יש לי מחוות קטנה מאוד. בדג גדול אין לי איפה לשים אותו. דג קטן יש לי איפה לשים. הוא אומר לו, רבני של אלום, תקנה מחוות גדולה. תעשה מויכם דה גדלס. אנחנו לפעמים חיים במויכם דה קטנס. הוא אמר ככה, והוא חשב ככה, והוא אמר לי ככה. והיום באתי לבית כנסת, לבית חבד, הוא אמר לי, בוקר טוב, הוא לא הסתכל עליי בעיניים, או לא יודע, עושים גם צפשט לך וחיים לפעמים בכל מיני שטויות, בענייני של, של תאוות, של כבוד, של אוכל, כל מיני דברים. עכשיו זה זמן לצאת מזה. ברייטי הסוגס, להרחיב את ההשגות שלנו, מויכם דה גדלס. יש לנו כוחות, ויש לנו חושים. אתם מדי יודעים שכתוב בחסידס, מה ההבדל בין כוח לחוש? חוש זה בא מהמילה לחוש, להרגיש, צופיל, להרגיש. כוח זה כוח. אז יש אנשים, נגיד, שיש לו כוח בנגינה. יש אפילו זמרים שאתם מכירים, שאני מכיר, שרים מאוד יפה, יש לו קול יפה, הוא שר יפה, אבל אתה מרגיש, את הקנייץ' חסר, את החוש חסר, את הדרהר חסר. זה יפה, זה, אבל זה בלי נשמה. אז יש לאדם כוח בנגינה, יש חוש בנגינה. אתה שומע את הניגונים של רבי יואל קאן, מי ששמע אותו, או חסידים אחרים, לא היו הזמרים הכי גדולים, אבל זה מדליק לך בנפש, זה מעורר. למה? אתה יודע, מספרים על ג'ו אמר, אתם מכירים את ג'ו אמר, היה זמר גדול מאוד, הנכד שלו פה, שאנחנו שכנים, וג'ו אמר הזה שר ניגון על פרק בתהילים, שגם כי אלר בגי צלמוות לא יררה כי אתה עם הדין. שאין שר את זה, שר באיזה, בהופעה, ואז אחרי שהוא שר את זה, עולה על הבימה איש זקן, אומר לו, מותר לי גם לשיר את זה? מסתכל עליו, שואל, אוקיי, תשאיר. ויהודי החסיד השיעיד הזה שר את זה, וכל הקהל היה דמעות. כל אחד הרגיש גם כי אלר בגי צלמוות לא יררה, כי אתה עימדי. הרגישו את זה. ואותו ג'ו אמר עומד בצד ולא מבין, אני הזמר הגדול ולא מתרגשים, אז הוא אומר לה, אל היהודי הזקן הזה, תגיד לי, למה אצלי לא מתרגשים אצלך? כן, הוא אומר, אני אגיד לך למה. אתה מכיר את הניגון, אני מכיר את הקדוש ברוך. זה ההבדל, זה כל ההבדל. תבין, אז אנחנו צריכים לגלות את הכוחות שלנו, והיום גם לגלות את החושים. דווקא היום במצב כזה לא נורמלי, החושים מתגלים. אני מכיר הרבה אנשים שאומרים לה, לא יודע, בזמן האחרון אני בוכה מדי. והבכי לא בא דווקא מצער. בכי זה הרגשה של השתפכות הנפש. אתה מגלה משהו בעצמך, אתה צומח משהו בעצמך. וזה מה שאנחנו צריכים, לפתוח את הכלים שלנו, לעשות קצת מויכים דה גדלס, ואת הלב גם לפתוח, ולהסתכל אחרת על דברים, והעיקר, חבר'ה, אני אומר לכם, אני דיברת עם הרבה אנשים אומרים לי, כן, אבל מה יהיה אחרי זה? מה יהיה אחרי זה? חס ושלום, שנחזור לאותו מצב. חס ושלום שנשאר באותם השגות, באותם דברים קטנוניים. חס ושלום שלא נצמח מזה, לא נגדל מזה. אני לא יודע, אני רק, לא יודע, מי כאן נמצא? משפחת קטן. אני סיפרתי את הסיפור הזה על ברכת כהנים, על אותו היהודי שהיה בשואה. אתם רואים, זה הבעיה שאתם שומעים, ואני לא שומע. איפה הרב הליק? אני סיפרתי פעם את הסיפור על ברכת כהנים פה?
בהתוועדות הזאת לא.
אבל בהתוועדות אחרות כן.
לא זוכר את כל ההתוועדויות, יש גם ספרים, אבל פה אפשר לספר.
אז אני יכול לספר, אפשר לספר או לא?
מצווה לספר.
אוקיי, אז אני אספר לכם סיפור. הסיפור הזה שמעתי מהבן של רב שמואל בוטמן, שהוא מכיר את הבן אדם, היה איזה רב בית כנסת, אחד איזה שליח, בדטרויט, היה לו בית כנסת. היה בן אדם אחד שתמיד לפני ברכת כהנים, יצא בבית כנסת, תמיד יצא בבית כנסת. אוקיי, יצא בבית כנסת. הוא לא מבין למה, מה יש לו נגד ברכת כהנים. אז פעם אחת, לפני החג, בפסח או שבועות, הוא הזמין אותו הביתה אליו, הוא אומר, אני אזמין אותו הביתה, הוא יהיה מוכרח להישאר לברכת כהנים. בסדר. מה הוא רואה? שוב פעם, הוא מתחילים להגיד, וסחזנו עינינו, הוא מקפל את הטלית, יוצא החוצה. לא הבין? אוקיי. יוצא החוצה, הוא עומד בחוץ. אז הוא הבין, זה משהו לא נורמלי, אני מזמין אותו הביתה, יוצא החוצה, בשביל לא להיות ברכת כהנים. הלכו לאכול, אמרו קצת לחיים, ואז הוא שואל אותה, תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, מה יש לך נגד ברכת כהנים? אז הוא אומר, אני אגיד לך מה, אני הייתי באושוויץ, והיינו בצריף, היינו שם 800 אנשים, בחתיכות עץ, בכל חתיכה ישבו, הלכו לישון 8 אנשים. והיה לנו שם אחד שקראו לו הרבי, והרבי הזה עודד אותנו, ועשה לנו איתנו ברכות, ועשה את כל ה... הוא היה רוח החיה. פעם אחת הוא הולך להגיד לנו, אנחנו הולכים לעשות ליל סדר, עוד שבועיים זה ליל סדר, אומר מרור יש לנו בשפע, מצא, אני משיג, הסיפור שלם הוא השיג מצות, הוא השיג את הכמח, אפו מצות, יין ניקח את הדמעות בקוס ונעשה קידוש. וישוב ועשו להם סדר. ימח שמה וזכרם, היה כנראה קצת רעש, ואחד מהנאצים, האס-אס, עובר, ושומע בצריף קצת רעש, פותח את הדלת, ורואה 800 אנשים יושבים על הרצפה, אחרי שאסור, צריך לישון, אצל הנאצים, ימח שמה, זמן זה זמן, וכולם תוך רגע אחד קפצו לכל המיטות. ואז הוא תופס איזה אחד מהיהודים, אומר לו, מי ארגן את זה? אומר לו, אני לא יודע. מוציא אקדח, שם לו על הראש, אומר, אם לא תספר לי, אם לא תספר, אני רואה אותך פה במקום. ואז אותו הרב הזה, אותו היהודי שירגן את הכל ועשה את הכל, יורד מהמיטה, הולך לגוי הזה, קורא את החולצה שלו, אומר לו, אני עשיתי, אתה רוצה להרוג, תהרוג אותי. ואז הוא שם את האקדח מול הלב שלו, רוצה להרוג, וברגע האחרון אומר לו, לא, אני לא ארוג אותך ככה, כל כך קל. מחר נעשה כינוס של כל היהודים באושוויץ, נשים אותך על בימה, ושם אני ארוג אותך, שם אני ארוג. אוקיי? באמת, למחרת אספו את כל היהודים, אלפי אלפי יהודים, שמו אותו על בימה, ואמרו ברמקול את החטא הגדול, שמשו כולם אחרי הזמן, עשו לסדר. ואז, הוא לוקח את החוט התליה ורוצה את היהודי הזה להתלות. אומר לו אותו ייד, יש כזה כלל שיהודי יכול לבקש בקשה האחרונה לפני שהוא הולך חלילה למות. אז הנאצי צוחק, מה אתה רוצה לבקש? חתיכת לחם? בשר? סוודר? נעליים? מה אתה רוצה? הוא אומר לו, לא. כאן יש האחים שלי. ואני אוהב כל יהודי שנמצא פה. ואני חושב מה אני יכול לתת להם. אוכל אין לי, בגדים אין לי, שתייה אין לי. מה אני יכול לתת להם? דבר אחד אני יכול לתת להם. אני כהן, ואני רוצה לתת להם ברכת כהנים. וואו. ואז הוא מרים את שתי הידיים שלו, מתחיל להגיד, יברכך השם וישמרך לאט לאט. ואומר לו אותו יהודי שתמיד יצא מהברכת כהנים, אומר לו הרב, אני עמדתי שם והרצפה הייתה רטובה, הרצפה הייתה רטובה. אומר אותו יהודי, אני אגיד לך, חשבתי לעצמי, אני לא שומר מצוות. והיהודי הזה, ברגעים האחרונים שלו, מה הוא חושב, מה אני יכול לתת ליהודי אחר. ותראה איזה אמונה בקדוש ברוך הוא. ברכת כהנים, הוא מאמין, מאמין בקדוש ברוך הוא, עד הסוף. זה שינה אותי לגמרי, זה הפך אותי לגמרי, נהייתי בן אדם אחר לגמרי. החלטתי, עכשיו אני נהיה בן אדם אחר. עבר השואה, באתי לאמריקה, קיבלתי כסף מהג'וינט, הלכתי לאיזה מקום בית קפה, הזמנתי לנחמנייה עם נקניק, רציתי לאכול, שילמתי את הכסף, ופתאום הברכת כהנים מול העיניים שלי. אני בן אדם אחר. אישרתי את הנקניק עם הכסף ויצאתי, והאישה צועקת, אדוני, לא לקחת, לא לקחת. זה החזיק אותי. אחרי כמה זמן הציעו לי הצעה, בחורה עשירה, משפחה טובה. הכל טוב, רק היא לא מאחינו בני ישראל. כמעט עשיתי את זה, ואז שוב פעם ברכת כהנים מול העיניים שלי, לא התחתן. הרב, שתדע לך, זה שאני בא לבית כנסת, וזה שאני התחתנתי עם יהודייה, וזה שכל הילדים שלי הולכים לבית ספר יהודי, זה בגלל הברכת כהנים. הוא אומר, את הברכת כהנים הזה אני מחזיק בראש, אני לא רוצה לשכוח אותה. ואני מפחד שאם אני אשמע ברכת כהנים אחר, חס ושלום אני אאבד את ההרגשה, את ההתקשרות, את ההתרגשות מאותו ברכת כהנים. אז אני לא רוצה לאבד את זה. אז אני מחזיק את הברכת כהנים. אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו, שהוא היום בפסח, וכל אחד ודאי מחליט לצאת מהמיצרים שלו. ובפרט בזמן כזה, נעלה כזה, שהקדוש ברוך הוא סגר את כל העולם, כל אחד צריך לעשות לו איזה רמז. לעשות משהו, לקחת לעצמו איזה, את ה... אני לא יודע, כל אחד יש כאלה שלוקחים ויטמין C. ניקח ויטמין C, נשים אותו על השולחן, זה מזכיר לנו את הזמן הזה שלנו. לקחת משהו, את הציורים שהילדים עשו, את ה... לא יודע, כל אחד ימצא מה שדווקא מיוחד לזמן הזה, שדווקא הזמן הזה גרם לו שיש לו את זה, נשים את זה באיזה מקום נחמד בבית, אפשר אפילו בארון שיש שם את המנורה של הכלי כסף, ואת הפעמותים, נשים שם דברים, אני יודע, אנשים ששמים שם דברים מהשואה, או דברים של סבא שלו, זה מזכיר אותו, אתה שייך למשהו אחר. אל תיכנע לעולם, תתרומם מן העולם, תצמח מן העולם. אסור לך לאבד את השליטה על עצמך של העולם. אם כבר מדברים על ברכת כהנים, יש שיחה יפה מאוד של הרבי. אומרת הגמרא, בברכת כהנים אנחנו אומרים, יישא השם פניו אליך. מה זה יישא השם פניו אליך? זה לשון פרוטקציה, השם יישא, השם יעשה לך פרוטקציה. זאת אומרת, הגמרא מסכת ברכות, באו מלאכי השרת, אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה כתבת בתורה, כי לא יישא פנים, ולא ייקח שוחד. הקדוש ברוך הוא זה אמת, צדק, יושר, השם עושה לפי הדין. למה לעם ישראל אתה יישא השם, אתה עושה להם פרוטקציה? אז אומר הקדוש ברוך הוא אל המלאכים, אני אמרתי בתורה, ואכלת, ושבעת, וברכת. אז מתי מותר לברך? שאתה שבע. עם ישראל מדקדקים על עצמם, אומרת הגמרא, הם מחמירים, מדקדקים על עצמם, וגם שמוכלים כזית או כביצה, יש בגמרא מחלוקת, או כזית או כביצה, הם מברכים ברכת המזון. לכאורה, אני אמרתי, ואכלת ושבעת, הם הרי לא שבעים, אני בכל זאת אומר, הם כל כך עושים כזה דבר נפלא, לכן אני אישא השם פניו. עכשיו, שאלה עצומה, הוא שאסור לעשות ברכה לבטלה חסור, אסור לעשות ברכה לבטלה. אם הקדוש ברוך הוא אומר, ואכלת ושבעת, אדם אוכל כזית או כביצה, והוא לא שבע, והוא ברך, עושה ברכה לבטלה. אם כבר מחפשים מה שעם ישראל עושים דבר לא מהתורה, יש לנו הלכות מוקצה, נטילת הידיים, המון המון דברים יש שאנחנו עושים שלא על פי מהתורה. דווקא בחרו את זה. הרב הרשב, תשמעו איזה מה אומר הרב הרשב כאן. מי קבל מתנה משהו? הוא הולך, הערך של מתנה
לפתרה משהו. ואז כאילו אני משחרר אותה שאיבוד
מהתנות. כולם על השפק. כולם
על השפק. אנחנו נגיד שקיבלנו את הגדול המערב. קיבלנו את הגדול
המערב. בוא נגיד.
אצלנו, אצלנו זה מאוד יקר הדולר. מישהו משהו מהסבא שלו, שזה איזה מכתב, זה יקר. זה יקר. מה הערך של הדבר? ממישהו קיבל. ממישהו.
יש פרש.
הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם כך נהנים ממה שאני נותן לכם.
השאלה איך אני עושה את זה.
גם כביצה, גם כזית, גם כביצה, אתה עושה אותו סיפור. כדי שאתם
כולם, כולם להעביר להשתק, כל אחד שיעשה השתק,
כלל שאתם נהנים שזה בא
מהקדוש.
אנחנו מידה כנגד מידה, אתם נהנים. זה שאני נותן לכם, ואפילו זה דבר קטן, מזה שאתם עושים איזה תפילה, גם היום שאנחנו עושים לכאורה כזית או כביצה. פללים לא במניינים גדולים, יש כאלה שהם מניינים בלי מניינים. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא, גם הכזית הזה,
הביצע
הזה, זה יקר מאוד.
אתה כאילו תומך עליי ברמת העיקרון, אתה מבין? אם תעשו כאילו...
אם להודות לקדוש ברוך הוא, בכל הטוב והחסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. כמה שבן אדם מודה לקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה, הוא מעורר מלמעלה. פעם אחד, זה הסיפור האחרון, אני לא יודע מתי אני מחזיק אתכם, אתם זה הרי עוד שעה,
כולם ישימו על השתק,
אבל סתם תשמעו סיפור מאוד יפה. בן אדם שנקב לרבה, אתן, יש לו 10 ילדים, הפרנסה קטסטרופה, והוא בדיפרסיה, אני לא יודע אם אתם מכירים את המושג הזה, יש כזה מושג, דיפרסיה, עצמות, מרירות.
אי אפשר כבר לשמוע אותך יותר.
אוקיי, אז הרב עונה לו. הוא אומר לו, שמחתי לשמוע שהתחתנת בשעה טובה
ומצלחת.
לשמוע שברוך השם יש לכם שלום בית. לשמוע אומר הרב שיש לך 10 ילדים. שמחתי לשמוע שכל 10 בריאים ושלמים. חד של הרב. אמרתי משהו לרב. אתם יודעים, הנון בית הרבה פעמים זה הכי חשוב. אומרים על פעם, כתב לאבא שלו, שהבחור היה בארץ, כתב לאבא שלו אמריקה, אבא תשלח לי דחוף $1,000, תשלח לו $100, וכותב לו נון בית, מי היקר, הגיע הזמן שתדע ש1,000 קוראים שתי אפסים ולא עם 3 אפסים. וכותב לו, שמחתי לשמוע שיש לך ילדים, התחתנת. נון בית אומר, בגלל שאתה לא מודה לקדוש ברוך הוא, אבל הטוב והחסד שהקדוש ברוך הוא עושה אותך, אנחנו בגלל שאנחנו היום רוצים כל אחד צריך לחשוב להודות לקדוש ברוך הוא על כל הדברים שהשם עשה לחיים לחיים לחיים
יש
לנו מצב אוקיי אז אולי פה שמרצה השם השם ישלח לכולנו שפע ברכה בגשמיות וברוחניות נתראה מתוך שמחה אנשים חלילה לא בריאים שהשם ישלח להם
אם כולם יכולים לשים על השטק, זה מאוד מפריע הרעשים. משתיק את כולם.
היי היי ילידה, היי 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 ילידה, היי 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 היי
אפשר אולי לפתוח את אפשר לפתוח את הרמקולים וכולם שרים באחדות אפשר את זה או שזה לא שייך
איי 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 איי
יא 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 יא
יא
יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא
יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא יא עזרא, לא שומעים אותך, עזרא. איי, דלילה, איי, 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 מולביץ', לא שומעים אותך. איי, 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 דלילה, איי, 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 אהרון, הם לא שומעים אותך. איי, 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 שלמה זכריה. איי, 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 איי,
אוקיי,
אז לחיים לחיים, יהיה לנו אפרי לחיונתם, מתור שמחו וטוב לבוב, גש מי יסו, ברוך לי יש מתוך עצלוחי רבה, שנתראה בקרוב ממש בבית המקדש. לחיים לחיים לחיים.
אמן, חיים לחיים.
מה,
יניב, הוא יצא?
יניב כהן, תגיד משהו.
לחיים, לחיים.
סופרים את התלמידים שלי.
ברוך השם. חבל שעשו קצת רעש בתוך זה, כי הרבה חבר'ה...
בלולו, בלולו, מועדים לשמחה, בלולו.
הרבה חבר'ה לא דתיים היו שם בזה.
מועדים לשמחה.
מה שלומך, בלולו?
ברוך השם. זהו, נגמר, מה?
בינתיים מדברים בינתיים.
הוא יצא מהבינתיים.
היה הרבה רעשים, הרב שאתה לא יכול להמשיך לדבר ככה, כי זה ממש הפריע.
איפה, דבר עם המנהל?
לא, אני חושב שהוא יצא כי הוא סיים פשוט, זה נראה ככה.
מנדי, מנדי. תדבר.
זהו.
בניטה? יש הקלטה, מי שמעוניין, בטח הקליטו, אני רואה למעלה, recording.
אני רואה שנראה שגם אני הקלטתי.
תרקוח